האמת שלא לא הדגשנו את הנקודה הזאת, למרות שבהתחלה כן הזכרנו אותה, אבל אני רוצה קצת כן לחזור אליה גם כן על המבנים של הפסקה, של הפסקאות, בעצם שלושת הפסקאות, גם ת', גם י', גם י' א', נראה את כל הזה, שהרב כאילו עושה, זה די ניכר וברור, שהרב קודם כל עוסק בישראל, כאילו במהות של עם ישראל, אחר כך איך המהות הזאת מתבטאת ויוצאת מן הכוח אל הפועל בתחייתו, בחזרה של עם ישראל לארץ. אז שבוע שעבר למדנו את ת', אז שמה לא כאלה חלק ישראל, חלק יעקב, זה ישראל. אחר כך מהמשפט ולהגשים ולגלות בחיים את התורה העליונה הזאת, קוראים לנו לא ראש של משיח, זה תחייתו. עכשיו גם אצלנו בשתי הפסקאות שלנו, אני רק שני אחת מלמעלה קצת, תחילת פסקה י', כנסת ישראל שואפת, זה ישראל. אחר כך בחלק השני של הפסקה, שאיפת ישראל לבניין האומה, זה איך זה מתבטא בתחייה. נכון? שמתם את זה? אחר כך גם בסעיף י' א', אותו דבר. מה שנותן כוח גדול לעולם הבא, זה קודם כל להסביר את התוכן של עם ישראל, ביחס שבין עולם הזה לעולם הבא. אחר כך, ומיסוד עולם זה ייבנה ויקונן גם עכשיו עומק החיים הלאומי בישראל, זה תחייתו. כן, קיצור זה ניכר, אבל אז רק ככה מלמעלה שנייה אחת, אז בואו ניכנס לסעיף י' של ישראל ותחייתו, שבעצם הרב בתוך הדברים הוא בא להבליט את הנקודה של החילוק בין ישראל לבין הנצרות. פסקה י' קשורה מאוד לפסקה ת' שלמדנו, שהאמינות היא מפרדת, היא עניינה הפרדת הרשויות לעומת עם ישראל, שלא מנתק בין העולמים. אתם זוכרים שראינו בשבוע שעבר, שהמילים המרכזיות בסעיף ת' זה היה הפרדה, מופרדים, כל זה, וברית, שזה ההפך של הפרדה, זה קשר מוחלט, קשר נצחי, ועולמים, ששני העולמים הם מאוחדים ביחד. הרב אומר ככה, כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו. בואו נקרא שנייה את הפסקה. לסליחה המקורית מתארת, שבה לא רק מישועת נפש האדם והטבת רצונו מצד עצמו, וזה צריכים להיפגש בוויתור ומידת חסד מיוחדה, בלא התקללות עם כל המידות כולן, ובלא שיקול של עוז צדק ומשפט, כי אם תיקון כולל לסיבת החטאים. חוק התארה, עברת רוח התאומה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם, פרה אדומה מחפרת, והיא מתארת מתאומת מת, נעוץ וסילוק המיטה מיסודה בעלת העולם מאום חטאו, מרחת אדם הארץ, מכתרוג הלבנה, מנפילת התיאוריה העולמית ויסוד מציאותה, מהנמחת האידאל העולמי במציאות, מה שהכשיר את החטא האנושי וכל הצרות הרבות הבאות ממנו. הכל צריך להיות מתוקן, הכל צריך להיות מתואר, שאיפת ישראל לבניין האומה לשבת הזה, זה הדבר הזה. בואו נעשה לאט לאט. הרב אומר שה... אחד מההבדלים הגדולים שבין כנסת ישראל לעומת אמינות, זה השאיפה, וכאן שהרב אומר שואפת, הרב בהמשך הפסקה יש גם כן, שאיפת ישראל לבניין האומה. הפה זה שאיפה פנימית, שנמצאת בתוך כנסת ישראל, בתוך התוכן הפנימי של עם ישראל. השאיפה, אחר כך שאיפת ישראל לבניין האומה, זה שאיפה שיוצאת מן הכוח אל הפועל, שמתגלה. זה השאיפה של ישראל לבניין האומה, זה גילוי של השאיפה הזאת. איזה שאיפה? שכנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו. לסליחה מקורית, לא סליחה בענפים, כמו שהרב תכף ידגיש למת הנצרות. סליחה מקורית מתארת, שהיא באה לא רק משועת נפש האדם והטבת רצון מצד עצמו, שזה הנצרות התייאשה מהתיקון של העולם, תיקון העולם במלכות שדי, ועסקה רק בתיקון של האדם וגם רק בתיקון של האדם עצמו, לא בתיקון העולם, כי העולם הוא שטן, הוא בשליטת השטן לשיטתם, אלא בתיקון של האדם עצמו, אבל גם בתיקון של האדם עצמו, רק בתיקון חלקים ממנו. רק את החלקים, את החלקים החומרים שלו, זה אין להם תקנה. רק את החלקים הרוחניים, לשמור, לשמר אותם.
לשיטתם, כאילו, מה זה הישועה הזאת? מה התכלית שלה? כלומר, בסוף, כאילו אם אני אושיע את הנפש הפרטית, עדיין נתישה
כאילו באטמוספירה
מזוהמת.
כן, נכון, ובאמת באטמוספירה של העולם הזה אין כלום. העולם הזה, אבל לפחות להציל משהו שעולם הבא, שעולם עליון כאילו, ככה לשיטתם. להציל את הצדדים הרוחניים של האדם, להשאיר אותם, שלא יכבו בתוך העומק של החומריות, ואז בזה להציל לו איזה ניצוץ מהעולם הבא. הר אומר שבזה, בישועת נפש האדם והטבת רצונו, שזה ישועה פרטית, בזה צריכים להיפגש בוויתור ומידת חסד מיוחדה. מידת חסד מיוחדה, הכוונה, מידת חסד שהיא יחידה, מיוחדת, כלומר, לבד, בלי שילוב עם מידות נוספות. אנחנו יודעים שבתורה החסד מתכלל ביחד עם שאר המידות, עם הגבורה, עם התפארת, עם כל המידות. אבל הנצרות, הם לקחו רק את החסד. הם לקחו בלי הגבורה, בלי המשפט, בלי היכולת לתקן את המציאות, כי הגבורה והמשפט שייכים לתיקון המציאות, ופה זה רק מידת חסד שהיא מיוחדת, היא עומדת לבד. עד אכן, בזה צריכים להיפגש בוויתור. על מה מוותרים? מוותרים על התיקון הכללי. מוותרים על חלקים בנפש שהם שייכים לעולם הזה. אז אם אתה עוסק רק בישועת נפש האדם, אז אתה מוותר. ובעצם, כמו שאני אומר, בלא התכללות עם כל המידות כולן, הגבורה שבחסד, כל זה, ובלא שיקול של עוז, צדק ומשפט. זה בעצם התכלית של כל המצוות, כל התיקון של כל הפרטים שבמציאות. צדק. צדק, צדק, תרדוף. שעמדנו בדף יומי, זה הלך אחר בית דין יפה. נכון? הלך לבית דין. אז עוז צדק ומשפט, זה בעצם, יש פה דין, זה לא חסד, יש פה דינים, יש פה גבורה, נכון? כדי שהחסד יופיע בתוך המציאות, ולא יוותר על המציאות, צריך להיות מתכלל עם שאר המידות.
אז זה קשור לאברהם, יצחק ויעקב, או שזה כל המידות כאילו גם מעבר לה? כי פה התכללות...
כל המידות לכאורה. הרב אומר עם כל המידות כולן.
כן.
זה מידת החסד, היא צריכה לקבל את המקום שלה בתוך כל המציאות, בפרופורציה של כל, לעומת כל שאר הדברים. לא כי היא עומדת לפני עצמה. אז לעומת אמינות, שהיא חיפשה רק את ישועת נפש האדם והטבת רצונו מצד עצמו, שאז הגיע לוויתור וכל זה, כנסת ישראל היא שואפת לתקן את העולם ובכל מילואו, סליחה מקורית, מתארת, כי אם תיקון כולל לסיבת החטאים. זה השאיפה של כנסת ישראל. תיקון שהוא תיקון לא פרטי, אלא תיקון כולל לסיבה של הכל.
זה הנצרות היא הפכה לדת, דת זה רק פרט, אין דת לכלל. הם אמרו, בוא נראה לרמה הפרטית, אין להם
מה, אין
כלל, אין
לאום. בדיוק, אין שום לאום.
זה חסיד ככה פעם.
בדיוק, היהדות היא לאום, היא לא דת. הדת ניתנה בשושן, כמו שאומרים. התורה, עם ישראל זה לאום, זה גוי קדוש. בדיוק. שגוי כולל את כל המדרגות של הציבור, צדיקים בנונים ורשעים, כל הזה.
כולם. האם זה כן, הראייה שלהם הם, לפני לתקן את העולם, בוא נתקן את עצמנו כפרט? אולי? אפילו לא?
הם בכלל לא רוצים לתקן את העולם. הם יואשים מתיקון העולם. לא. הם אפשר להציל רק את זה. כי העולם הוא תחת שליטת הרע.
זה בא בדיעבד כתוצאה מההחלטה הזאת שלו, של עם החשמות שראינו אותו אתמול, או זה בא מאידיאולוגיה, בוא נתייחס רק לכלל.
איפה הרב הזכיר את סיבת האידיאולוגיה הזאת, מאיפה היא נובעת, אבל זו חולשה שכמו שהזכרנו, שכשבן אדם מוצא בעצמו את החולשה הזאת, וחי... חי בתוך עצמו בצורה של חולשה, זה מוביל לדבר הזה. הרב תכף הולך להסביר את מאמר חז"ל שהבאתי לכם פה, ודיברנו גם בשיעור הקודם, בגמרא בסנהדרין ק"ז.
שם כתוב לבנה.
בדיוק. יהושע בן פרחיה, מה הסיפור איתו? מה אומרת שכשינאי המלך הרג את כל החכמים, אז הלך יהושע בן פרחיה וישו לאלכסנדריה של מצרים. ואז כשנרגע המצב, שמעון בן שטח שלח להם תחזרו חזרה, הם בדרך, הם התעצרו באיזה אושפיזה, ונסתה להם כבוד גדול, ואז ישוע בן פרחיה אמר, כמה יפה אכסניה זו. אמר לו ישוע, רבי עיני התרוטות, תסתכל על האישה כאילו, ולא על האירוח. אז אמר לו, רשע בכך אתה עושה, נידע אותו, ולא קיבל אותו, ותתתתתת. אז הגמרא אומרת, אחרי שהוא לא קיבל אותו, הזל זקף לבנתה והשתחווה לה. הוא לקח לבנה והשתחווה לה. אבל אני אסביר בדיוק מה זה נקרא לקחת הלבנה. בהמשך של הפסקה. שזה לא תיקון של הבניין, אלא לנסות להציל רק איזה לבנה אחת מהבניין, ולתקן אותה, וזה מה שאני הולך להסביר כאן. אבל זה הכל נובע מהחולשה האישית, שכיוון שהוא נפל, ולא שלט בעצמו, ונמשך לניוף, אז התוצאה של הדבר הזה, זה שהוא הכיל על כל העולם, על כל המציאות, את מבשרו יחזה אדם אלוה, וכן, כמו שדוד המלך אומר, מבשרי יחזה אלוה, והוא תפס את כל המציאות בצורה כזאת, שאי אפשר לתקן, הכל מנותק. אז הרב אומר כאן שעם ישראל מחפש, כנסת ישראל שואפת לתיקון כולל, סיבת כל החטאים, שזה חוק הטהרה, העברת רוח הטומאה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם, שמו של משיח שקדם לעולם, זה אומר שעוד לפני כל הנפילות, יש משהו שמסוגל להיות מעליהם, ולתקן אותם, זה גמרא בפסחים נ"ד, שמו של משיח קדם לעולם. פרה אדומה מחפרת, והיא מטהרת מטומאת מת. שטומאת מת, זה בעצם סילוק המיטה מיסודה. זה לא טהרה נקודתית, אלא זה טהרה של המקורות הכי בסיסיים והכי יסודיים, בעלאת העולם מעומק או מעמק חטאו. עכשיו הרב הולך להסביר כאן, עומקים מאוד מאוד גדולים של יסודות החטא, שאנחנו מסתכלים על המציאות, אז נראה לנו שחטא אדם הראשון זה סיבת כל החטאים. יש בזה משהו נכון, כמו שהרב אומר כאן בהמשך, שהחטא של אדם הראשון הוא הכשיר את החטא האנושי, וכל הצרות הרבות הבאות ממנו.
ההתחלה של החטא האנושי.
כן, זה כאילו ראשית החטאים של העולם, חטא אדם הראשון, שמזה המשיכו כל שאר החטאים במציאות. אבל אב כאן מצביע על יסודות ועל שורשים יותר עמוקים, שמתוכם כנראה הגיע גם חטא אדם הראשון. הרב אומר ככה, נעוץ בסילוק המיטה בעלת העולם מעומק חטאו. מה עומק החטא? חטא הארץ, כתרוג הלבנה. הרי אתם, נכון, בתיאור שמתואר בתורה, אז החטא של אדם הראשון הוא שלישי לחטאים האלה. קודם לו חטא הלבנה, קודם לה חטא הארץ.
מה? עושים פריפה?
כן. חטא הארץ, במקום עץ פרי, עושה פרי, הפך להיות עץ עושה פרי. החטא הלבנה, שכתרגה, אין שני מלאכים יכולים להשמש בכתר אחד, וכתוצאה מכך לדרוך הוא מייתה, וזה. הרב מסביר כאן, יש פה כמו מילון הראייה כזה, את המשמעות של החטאים האלה. חטא הארץ וחטא הלבנה. חטא הארץ, הרב אומר, נפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה. נפילה של התיאוריה, כלומר, נפילה של המגמה לכתחילאית, איך היה אמור העולם לראות בצורה הכי שלמה והכי מושלמת שלו, הנפילה של התיאוריה הזאת, זה נקרא חטא הארץ, שגם הוא קשור לאותם יסודות שאנחנו מדברים עליהם כאן בנצרות ובפסקה הקודמת, גם בהפרדה שלה, של הנצרות מפרידה. כי בעצם חטא הארץ, זה בעצם ליצור ניתוק בין הדרך לבין המטרה, בין העץ לבין הפרי. זה מה שאומר כידוע באורות התשובה, שמראשית הבריאה היה ראוי להיות טעם העץ כטעם הפרי, ושנרגיש כבר בדרך את המתיקות של התכלית, של התוצאה. ובקבצים הרב אומר שחטא הארץ קשור להפרדה שיש בעולם בין תלמידי חכמים לבין אנשי מעשה, בכל ההפרדות שקרות בעולם, ולא רואים את העולם כעולם אחדותי. בעצם האחדות שהייתה אמורה להיות בטעם העסק כטעם הפרי, משם התחיל הניתוק וההפרדה, שהתבטאו אחר כך גם בהנמכת האידאל העולמי במציאות, שזה כנראה הגדרה של הרב לקטרוג הלבנה. הנמחת האידאל העולמי. היו צריכים להיות שני מלאכים משמשים בכתר אחד. הלבנה שיותר שייכת לעולמיות, וחידוש החודשים, והערה של המציאות במקומות החשוכים שלה, שזה התפקיד של לבנה. אבל במקום זה, הלבנה התמעטה, נחשכה, והאידאל של העולם, של הצדדים הנמוכים של העולם, הונמכו. זה הקטנה של השאיפות, והקטנה זה תוצאה של חטא הארץ. והתוצאה של שני החטאים האלה, זה הנפילה של האדם, של חטא אדם הראשון, שזה עבדה ואיתה אמרנו משהו מאוד יפה. כאן חומש בראשית, הייתי מראה לכם משהו יפה. הוא אומר, אתה רואה פה איזה חומש בראשית? הנה חמישה חומשי תורה. אה? אמר שאני אעשה לכם את זה בעל פה.
מסודרים פה.
מסודרים, כל הספרים במקום, ברוך השם. השתבח שם.
אפשר לחבר את החטאים לקניית אהבה וכבוד. התאווה זה הסוף, האדם.
יפה מאוד.
אפשר לחבר את ה...
תאווה זה חטא אדם.
תאווה זה האדם.
קנאה זה הלבנה.
זהו.
וכבוד זה כנראה...
איך זה ספרי?
איך זה חבר את זה? כן, איך זה אומר? כבוד. כבוד זה אומר ש... הכל מכובד. הכל מכובד. גם הדרך מכובדת. תודה רבה, מתן. תראו, כאן משהו יפה יפה. איפה מתחיל החטא של אדם הראשון? מתחיל בפסוק, למדנו גם את זה בגמרא בסנהדרין שבת דף י"ב לפני כמה זמן בדף י"א, כתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים, ויאמר אל האישה אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. נכון? מה? כן. הוא אמר לה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, מכל העץ. הכל זה רק איסורים, כאילו, הקדוש ברוך הוא, זה רק הוא מנחית על העולם מבחוץ איסורים. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן אוכל. לא, אפשר לאכול מפרי עץ הגן. או מפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו לא תיגעו פן תמותון. איפה אלוהים פה בפסוק? היה צריך להיות, ותאמר אל האישה, אמר אלוהים מפרי עץ הגן אוכל.
אלוהים הוא באיסור.
לא, אלוהים רק באיסור. רק במה אסור. במה מותר, הרי הרוב מותר, כמעט הכל מותר. כן, אבל זה לא אלוהים. אלוהים זה רק באיסור, זה רק הוא רק שליטה חיצונית על המציאות כביכול. מה?
יש
תפיסה כזאת.
כן.
שאלוהים זה, אלוהים של דתיים הוא רק אומר מה לא לעשות. מה לא לעשות.
הוא מראה מה מותר.
כן. זה אומר, זה היסוד של החטא. מכאן התחילה הנפילה, עוד לפני שהיא אכלה. עצם זה שהיא מתארת את הציווי או את אלוהים בלא, זה מה שגרם לכל הנפילה. כי באמת אלוהים נמצא יותר כי תראה, מפרי עץ הגן, הכל מותר, רק עץ אחד אסור. וגם מפרי עץ הגן אוכל, זה מצווה. כאילו אמר אלוהים אוכל.
גם העץ הזה היה יכול להיות מותר.
כי תראו, כי כשהקדוש ברוך הוא מצווה על הזה, כתוב ככה, ויצב אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל. מה זה אומר? שזה צו, זה גם צו של הקדוש ברוך הוא. תאכל, מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל. היא תיארה את זה, לא, עץ הגן אוכל, זה אנחנו נאכל, בלי קשר לקדוש ברוך הוא, זה אנחנו עושים מה שבא לנו. אבל, מה לא? זה אמר אלוהים. זה
משמע.
זה פתאום יפה.
אמר פעם, מה שאסור,
כן, כן, רק את האיסורים, רק את זה, זה מדגיש את ההפרדה, כי לפי איך שהדברים, מה?
בחינוך ילדים אנחנו פורשים את זה מאוד 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 חשוב, הילד משהו לא, קרוב חייב שומע לו, אתה הורים עושים טעות, במקום להגיד לו יש לך חמש אפשרויות כן לעשות, במקום להגיד לו את זה לא, מותר לך.
אז נוצר כאילו שבחינתו חינוך, כל פעם שההורים מתערבים זה מה אסור, זה בדיוק חלק מהבעיה, אז זה מה שהרב אומר כאן, הוא אומר, שהחטא האנושי הוא תוצר של אתה אומר מה שהכשיר את החטא האנושי, מה הכשיר אותו? חטא הארץ וקטרוג הלבנה וכל הצרות הרבות הבאות ממנו. חטא אדם הראשון, כל הנפילה, אז כל הניתוק של האדם שהנשמה מהגוף, כל הדבר הזה, זה הכל תוצר של הדבר הזה. קיצור, זה השורש השורשים, זה חטא הארץ, המשך מכאן החטא הלבנה, המשך מכאן חטא האנושי, המשך מכאן כל החטאים של האנשים. הנצרות היא מחפשת את התיקון רק של הצרות הרבות הבאות ממנו, ורק זה גם רק חלקים מסוימים, רק מה שאפשר להציל.
איך אפשר לתקן חטא של הארץ? קודם כל יש לנו חופש בחירה.
מראש ודאי שאין חופש בחירה, אבל זה כאילו ביטוי של הנפילה של העולם אל המקומות האלה. אבל לכן הארץ חוטאת.
אבל זה בלי תרבות של האדם, זה לפני תרבות של האדם.
לא, זה סימפטום למציאות של איך האדם ייראה, ולכן כאילו גם הארץ חטאה. כי הרי הארץ אין לה, אין לה שום...
לא, הארץ חטאה לפני.
כן.
כן.
אז איך אדם, האדם לא בכלל...
אבל החטא של הארץ לפני, הוא כי האדם יהיה במקום הזה. לכן הארץ חטאה לפני. כשאדם יתקן את עצמו, אז גם החטא הארץ יתוקן, כמו שהרב הולך להסביר כאן.
רגע, הנה, נשאר רק אחרי, כאילו, רק אחריו. אותו. הנה, נשאר רק איתו. כן. בעונשו, הנה, נשאר גם.
בדיוק. נכון. בדיוק. רק כשאדם נהנש, אז גם הארץ נהנשת איתו. לכן הרב אומר כאן, הכל, לפי השאיפה של ישראל, הכל צריך להיות מתוקן. הכל. הכל, הרב חוזר בכלל. הכל צריך להיות מתוהר. זה השאיפה של כנסת ישראל מצד עצמה, מצד האמת הפנימית שנמצאת בשאיפות של עם ישראל לעומת הנצרות. עכשיו הרב אומר, זה עכשיו פה תחייתו, שאיפת ישראל לבניין האומה, זה שיהודי בא לארץ ועולה לארץ ובונה את האומה, שאיפת הארץ היא בעצם השאיפה הזאת. הרב יוצק תוכן, תוך השאיפה שהרבה אנשים בכלל לא הבינו מה המשמעות שלה. עצם זה שעם ישראל שואף לחזור לארץ, הוא בעצם שואף שאיפה אל עומק הטוב החודר את כל אש בשורשו. כי הרי, כי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ, מאכל. העץ עצמו הוא עץ מאכל, כשחוזרים לארץ. נכון? כבר אומרת, הגמרא אומרת בברכות, שזה פלפלים, שטעם העץ דומה לטעם הפרי, נכון? אז אתם רואים שכשבכי תבוא אל הארץ, אנחנו בראש חודש שבט. תו בשבט. יש אומרים שראש חודש שבט, ראש שנה לאילן. נכון? אנחנו חכת בשלום בתילל. אז זה התקנה של החזרה לארץ. כי תבוא אל הארץ, זהו נטעתם כל עץ מאכל. כאילו רמוז פה שהביאה לארץ היא נוטעת חזרה את עץ המאכל שהתפספס בחטא הארץ. אז שיפת ישראל בעניין האומה, שיפת הארץ, שיפה לעומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. את השורשים, תיקון של השורשים של המציאות ולא רק תיקון של הקליפות. לא זקיפת לבנה, כמו שהזכרנו בגמרא הזאת. מאיזה בניין? כי הרי, מה זה זקיפת לבנה? לקחת בניין שהוא חרב. לקחת, להציל שם איזה, להציל משהו, מתוך הבניין החרב, כמו בעזה. שהם מנסים להציל שם איזה... בקושי מצליח זה ולנסות כאילו להציל משהו איזה. ככה התייחסות הנוצרית, כי אם פנייה שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין, שזה לא בניין חרב אלא בניין החיים של עם ישראל, יסוד של כל הבניין לכוננו בתיקון, לייסד את הבניין בצורה מתוקנת, לא להציל פה משהו אלא לבנות את השורשים מחדש, בריאים, תיאורים, נקיים. הדברים האלה קשורים לדברים שהזכרנו בעבר ולמדנו אותם בעינייה, לדברים שסך סורל לשר הפנים לרבי ישמעאל בן אלישע ומלאך המוות לרבי ישוע בן לוי, אל תיטול ידך מי שלא נטל ידיו. שניהם אומרים את האמרה הזאת, התארה צריכה להיות ממקור טהור, שהכל מתחיל מהמקור הכי הכי ראשיתי והתחלתי בתארה. זה כי זה השאיפה של כנסת ישראל לתקן את זה. לא עצים אחדים וענפים מאילן החיים והטוב. יש אילן החיים, יש כאלה שלוקחים רק ענפים. אין ספק שהרב רומז כאן לשוח שלהם, לא? לענפים, לזה, מה? כן. אלא לחשוף את המקור, את מעיין החיים שלשד עץ החיים עם כל שורשיו, גזעיו, ענפיו, פירותיו ועליו, משם יונק וממנו יבוא רוח חיים, רוח חדש, ועולם חדש ייבנה. הרב מסיים פסוק בישעיה, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, עומדים לפניכם נאום השם, לפניי נאום השם, כן יעמוד זרחם ושמחם. מה זה שמיים חדשים? מה זה ארץ חדשה? שמיים חדשים זה שמיים כאלה שלא שתרו את הארץ. ארץ החדשה זה ארץ כזאת שהיא משקפת את השמיים. יודעים, האדמו"ר מקוסקי אומר, יש כאלה, השמיים שמיים להשם, אבל הארץ אתה נבנה אדם. זה ישאר שם. אנחנו פה שולטים פה בעסק. אבל האדמו"ר מקוסקי אומר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם שעשו את השמיים.
שעשו אותם שמיים.
שעשו אותה שמיים. ככה זה אדמו"ר מקוסקי.
איפה מתחילים בשמיים? בגבול בין הקרקע לאוויר, שם כבר מתחילים בשמיים.
כן.
אנחנו כבר בשמיים.
בתוך הזה. להפוך אותה, את הארץ להיות מקום, שהשמיים משתקפים. אז זה השמיים החדשים והארץ החדשה. תראו, יש פה מלבים. שאומר כי כאשר השמיים החדשים שהזכיר בסימן הקודם אני בורא שמיים חדשים שהנמצאות כולם לא יקבלו עוד שינוי והפסד. כלומר תיקון של חטא אדם הראשון. והם עומדים לפניי שיהיו מתוקנים שיעמדו שם ולא יופסדו. שלא יהיה מוות. כן יעמוד זרחם ושמחם. זרחם לא יחלה על ידי הריגות וחרב. ושמחם לא יחלה על ידי שינוי דת לעבודת כוכבים ומזלות. כי תישארו קיימים בין באושר הגוף בין באושר הנפש. והפסוק הזה לפי המלביר בא לבטא את התיקון השלם שכמו שהם עומדים אז גם זרחם ושמחם יעמוד ויתוקן חטא אדם הראשון כי יתוקן חטא הקטרוג וחטא הארץ וכל ההפרדה של הנצרות בסעיף ת' תתוקן על ידי השאיפה של כנסת ישראל לבניין האומה ולשיבת הארץ שהיא שיקוף של השאיפה שלה לתיקון העולם בכל מילואו וביסודות ובשורשים שלו ביסודות שלו. טוב, אז זה סעיף י. אנחנו מתקדמים טיפה לסעיף י' א', יש לנו קצת, 10 דקות. הרב אומר ככה, כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. הדבר מתבחן בישראל עניין בעניין האומה, כל המאמץ את חיי העולם, הרי הוא בונה את האומה בפועל, כי חיותם הלאומית של ישראל המשך עם הצלחת עולמים. וזהו הגודל של תורה שבעל פה שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה ולהוציא מליבן של צדוקים שההתלהבות הלאומית דמתה להבת של תבן, נשתלבה ודעכה ואיננה. לומר, ברכו השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. מיסוד עולם זה ייבנה ויתכונן גם עכשיו עומק החיים הלאומיים בישראל ויתגדל בעניין הארץ וכל האימוצים הכלליים ההולכים לעומת התחייה הולכת ומתגלה במסיבותיה הרבות, האחוזות זו בזו בתואר של שלשלת גדולה ארוכה מסובכה ונפלאה מפלאות הנמדדים. בואו נראה קצת לאט לאט. הפסקה הזאת היא עומדת כהנגדה למאמר מוסרי מפורסם. הרב פותח את הפסקה ואומר שכל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, אז הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. זאת אומרת, שכמה שהכוח הוא יותר גדול, הכוח הרוחני יותר גדול, אז גם גורם שעולם הזה יותר באומץ. זה הפך הדברים של חובות הלבבות, שאומר ככל שהרבה הגוף בניין, ירבה השכל חורבן, ואחד קם ואחד נופל. הרב מתאר כאן מציאות שהפוך, אחד קם והשני גם קם, ועוד יותר קם. ככל שהצד, מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, לצדדים הרוחניים, זה גם חי יותר באומץ גם בעולם הזה. שזה, אז זה הפך כאילו של חובות הלבבות.
חובות הלבבות מדבר על החומר, ולא על הזמן. עולם הזה ועולם הבא זה זמן.
אבל הרב מדבר כאילו, עולם הזה לא מצד הזמן, אלא מצד, כמו שהוא ממשיך ואומר, מצד בניין האומה, מצד לבנות האומה בפועל, כאילו.
עולם הבא, העולם הזה בעתיד, זה מחר.
כי בדיוק זאת הנקודה, הנקודה היא שהחובות הלבבות, הוא כנראה דיבר על הגלות.
החומר,
לא. המציאות של המשרד בגלות שבה, באמת הייתה סתירה, מבחינת בעולם המוסרי, יש סתירה בין עולם ארוך לעולם חום. לכאורה. לא לכאורה, יש סתירה. אם אדם משקיע, כתוב בגמרא, אם רואה יצר הרע שאדם מסלסל בשרו, אומר הדנדידי. ושמעון הצדיק אמר, מה לא אכלתי קורבן נזיר אלא אחד, נזיר אחד שבא מן הדרום, קבוצת בסדרות לטלטלים, בגמרא בנדרים דף ט'. ואמרתי לו, בני, מה ראית להשחית שאחז זה הנאה? ואמר, הסתכלתי בבבואה שלי, פחז על היצרי, נשקו על ראשו, ואמר לו, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל. אז אז הוא משחית את היופי שלו בשביל לשמר את העולם הפנימי. זה לא, יופי לא, לא הולך ביחד עם הזה. עד שמעון הצדיק, שכבר כאילו סוף ימי החורבן, אבל אנחנו יודעים שזה בזמן הבית. לא היה סתירה בין עולם היופי לעולם הצדקות. בני ציון העיקרים סולעים בפז, שיום זה נגלים את הפז ביופיים, ורבי יוחנן אומר, אני אשתרים משפרי ירושלים, ויעקב אבינו, שופרי די יעקב, שופרי די רבי יוחנן, שופרי די רבי אבאו, וכל זה. אז יש מדרגות שהמציאות היא סותרת, במציאות אחרי החורבן, המציאות המוסרית, ויש מדרגות שבהן המציאות היא לא סותרת. וככל שהרבה הגוף בניין, הרבה השכל בניין. וככל שהרבה השכל בניין, הרבה הגוף בניין. וזה, אז יש דברים של הרב על זה, תראו פנקס זין בדף, שממש משלים את המשפט הזה, הרב אומר ככה, הגיע הזמן לפרסם בעולם. הגיע הזמן. למה הגיע? כי עם ישראל חוזר לארץ. שהקודש, שזה האידיאליות העליונה, הראויה להיות נחשפת מכל צדיקים, מכל ברי לב, הוא יונק מהחול. לא סותר את החול. אדרבה, הוא יונק מזה. כמו שהפירות, אתם יודעים שאומר החתם סופר, לא החתם סופר, החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, בספר שלו חסד לאברהם, סבא של החידה, אומר שהקדושה שהייתה במן, היא הקדושה שנשפעת בפירות הארץ. בתוך הפירות של ארץ ישראל, יש את הקדושה של המן. ומי שאוכל את הפירות האלה, כמו שאומר חתם סופר, לאכול מפריה ולסבוע מטובה, הוא נבחר בקדושה ותרה. זה לא סותר. הבא מתפלא, רגע, מה? בשביל זה אנחנו אוכלים? בשביל לאכול מפריה ולסבוע מטובה? בשביל זה באנו לארץ? אומר חתם סופר, כן. כי הארץ, הבא אומר את זה בעצמו.
גם הבא, זה ממש
אומר מפריה. כן, הבא אומר בעצמו, להוציא פירותי הקדושים. כי הפירות של ארץ ישראל, שם אין סתירה של חומר רוח. זה פירות קדושים, שמדוחפים את האדם למעלה. כי זה קשור לטעם העץ, טעם פרי
קיצור. לזכור את זה בטוב
בשבט. מה?
לזכור את זה בטוב בשבט. כן. לא לקחת הפירות מחול וגם
כן, קדושים. כן, אני אומר, אדם אומר איך זה היום, ברוך השם, חסדי השם נדבך אחרי כל כך הרבה שנים, הוציאו חוק שחייבים לכתוב על הפירות מאיפה הם מגיעים. אתה רואה תפוח? ישראל. קח אותו. נכון. אתה רואה תפוח פינק מארצות הברית. תודה רבה. שישאר בארצות הברית הפינק. לא, בסדר, אפשר את זה, אבל... תגיד, יש להם בחירה, אם נאכול פה, יש לך פה מן וחומר. מה אתה בוחר? זה מה ש... אז ברוך השם, אתה יודע, עכשיו יש לך בירקות, אתה רואה, made in Turkey בכלל. אל תתקרב. בא לי ראה ובא לי מצא. אז, לא, כתוב לך זה, זה כיף לראות את זה, אני אומר לך, אני ככה בורר את הפירות. לפי איזה... איזה פירות אתה לוקח? מה?
מדבקות?
לא, יש במדף, יש לך, כשאדם רוכש באינטרנט, יש לו שם איזה סמל של המדינה, ובמדף כתוב ישראל.
בסופרים כתוב, זה כתוב.
גם בסופרים יש, כן?
ברמי
לוי, כן, אבל לא ראיתי בסופרים. ברקת יש?
ברקת ראיתי.
לא, נראה לי שזה יוציא חוק. זה חוק החסד לאברהם. אז יונק מהחול, כמו שהצומח, כל קומה היא יונקת מהקומה שתחתיה. הצומח יונק מהדומם, החי יונק מהצומח, האדם ניזון מהחי, משהו, כל זה ניזון משהו למטה, מדרגתו בהוויה, אותו דבר, הקודש והחול. זה לא שני הפכים, קודש וחול, שתי מדרגות, יש את החול, והקודש הוא יונק מהחול.
חול זה הים, עבור בניה.
כן.
וגם האוויר שם, זה בדיוק שלוש מפגשים שם. גם השמיים, גם המים, וגם האדמה.
כן. נכון. ואז יבוא התור בעולם, התור, הכוונה, כל התור נשמע בארצנו, וגם הזמן, התור, זה הזמן המאושר, שרוח הקודש, שאיפות הקודש, זה שיש לאדם רוח הקודש, שאיפות הקודש, זה יהיה גורם לבניין העולם, משכלו לו. זה עוד יותר יגרום לבנות את העולם ולשחרר אותו, ויסור אז מהעולם אותו המצב של המהרה העתיקה, הרובסת על העולם, רובסת על העולם כללה. מאז החורבן, המתבטאת במאמר הפילוסופי המוסרי של החסיד בחובת הלבות, שכל מה שמוסיף העולם משום, מוסיף השכל חורבן. זה מהרה שרובסת על העולם, כשעם ישראל לא נמצא בארץ.
אבל באמת, באמת זה מחסד אדם הראשון, כאילו. בבית המקדש שהיה תיקון של זה, אולי היה איזה שיא, אבל...
בדיוק. זה מתחיל שמה, וכמו שאמר, החזרה של עם ישראל לארץ, היא באה לתקן את הדבר הזה. ויהיה יישוב השכל ויישוב העולם, הולכים בהדדיות גמורה, ויהיה כבוד השם לעולם, וישמח השם במעשיו. טוב, אני רואה שאני לא מספיק במחילה, אני צריך לעצור, ויש פה עוד שתי פסקאות. פסקה אחת בעינייה, על מה שהגמרא אומרת, שלא נברא העולם הזה אלא לאחיו בן עומרי, והעולם הבא לרבי חנינא בן דוסא. הרב מדבר שם בסוף פסקה על האחדות שבין שני הצדדים האלה, עולם הזה ועולם הבא. וקובץ וו, זה גם מה שאמר החשובה, וו רש למד וו, על זה שרוחניות חלשה היא רואה את המציאות כסותרת, ורוחניות חזקה היא רואה את, כמו שהרב פתח כאן, שמה שנותן כוח לעולם הבא, יותר גדול לעולם הבא, יותר חי באומץ גם בעולם הזה. ורואים את זה בבניין האומה, שכל מי שמאמץ את חיי העולם, הוא בונה את האומה.
טוב. חזק ורוך, אמן.
חזק ורוך, אמן.